השנה הולך. בעצם סיימנו, אותות מסיימים את השנה, ומתחילה שנה חדשה. כך כתוב בתורה, החודש הזה לוחם מועד חודשים, ראשון הוא לוחם לחודש של השנה. המשמעות של זה היא, זה לא בא לבטל את השנה שמתחילה בתשרי, בארבע... מה?
מה זה הכפילות של הפסוק?
החודש הזה לכם. קודם כל, קח לך כלל, דרך התורה לדבר כשפה שבני אדם מדברים בה, והיא רגילה לכפול את עצמה. אי אפשר לדבר כמו מברק ולא חוסכים על מילים כשמסבירים. זה שייך בתחום שנקרא דרשות, יש תחום כזה שבו מחפשים בתורה ברובד פנימי יותר איזשהו רמז וכו', זה לא פשט ש... כסדר, התורה מעריכה ומסבירה, התורה לא חוסכת במילים, והמשנה לא חוסכת במילים,
המשנה חוסכת מאוד?
ודאי שלא. המשנה גם לא חוסכת במילים, כן? אף אחד לא חוסך במילים. דרך האדם הוא לדבר ולהסביר ברור ויפה וטוב, ולצייר את זה גם יפה. התורה גם עסוקה בלפנות אל הלב של האדם ולדבר אליו. עכשיו, מה שחזל עסוקים בלדייק דברים, זה כיוון שיש רובד מסוים של התורה, של דרשות, זאת אומרת, דרך התורה, כמו שכתוב בחז"ל, שהתורה שנכתב היא כללים ותורה שבעל פה היא פרטים, ותורה שבעל פה יש לה צורה איך היא מוציאה דברים, אז יש בדרך הדרשה בחינה שכל מילה מיותרת באה לרמוז וכו'.
גם הצד שדיברה תורה ושם עליהם מוקד.
זה הכל בתוך הרובד הזה של הדרשה. אם שכתוב ענק תעניק, האם יש פה מקום לדרשה, או אפילו זה, אפילו גם בתור דרשה זה לא מספיק בשביל לדרוש הכפילות הזו. אבל ברור שדיבר אותו על קדוש בני אדם, זה לא הוויכוח. ברור שדיבר אותו על קדוש בני אדם. השאלה היא האם זה תשובה לשאלה, לכפילות הזו, ברמה הזו של הדרש. אבל אם אתה שואל באופן ספציפי, החודש הזה לוחם ראש חודשים, ראשון הוא לוחם לחודש השנה, אז כתוב פה שכל חודש ניסן הוא חודש מיוחד, ויש בו דין מיוחד של ראש חודש, כאילו ראש חודשים, ובגלל שהוא החודש הראשון לחודש השנה. כן, כן, כן. לא, כמו שכל חודש, התורה קבעה יום אחד שלם שהוא ראש חודש. החודש מתחיל ברגע אחד. אבל יום שלם הוא ראש חודש. למה? כי חוגגים או מציינים יום שלם, מציינים, לא מציינים רגע אחד. מציינים יום שלם לתחילת חודש. באותו אופן מציינים חודש שלם לתחילת. זו התשובה, למה אין, שהייתי צעיר, קשה לי תמיד, למה בראש חודש, למה התורה לא קבעה מועד לראש השנה? לא בתשרי ולא בניסן. כן, אין מועד, אבל מועד שחל באחד לחודש השביעי, הוא לא ראש השנה בהגדרה הראשונית שלו, הוא יום הזיכרון. אז למה שלא יהיה יום ראש השנה? כמו שיש יום ראש חודש, כל חודש. אז שיהיה יום ראש השנה, ראש חודש ניסן הוא יום רגיל, הוא ראש חודש רגיל, כמו ראש חודש אייר וסיוון ותמוז, אין שום הבדל בהלכה. והתשובה היא, כי החודש כולו הוא ראש חודשים. ובמרכזו של החודש יש חג גדול לכבוד תחילת השנה, של שבוע ימים, גם בתשרי וגם בניסן. כן, וזה מפורש בתורה, קראנו את זה ראשת השבוע, חג האסיף תקוף הששונו. חג האסיף הוא לכבוד המעבר בין השנה לשנה. תקוף הששונו כאן נגמר ההיקף של השנה, והתחיל שנה חדשה. עכשיו, כל החודש כולו הוא חודש מיוחד, וזה כנראה סיבה למנהג שלא אומרים תחנו כל חודש ניסן. בגלל שכל החודש הוא חודש מיוחד. אבל בעיקר מה שצריך, זה הנושא שלנו כרגע, זה שהסיבה שהתורה מתחילה בניסן, יש צד אחד של הדברים שמתחיל בניסן, כי האדם הוא יצור שחי עם שני רבדים. האדם הוא, וזה יסוד גדול מאוד מאוד בחיים שלנו, האדם הוא איש טבעי, הוא איש של הטבע. הוא צריך לאכול, הוא צריך לישון, ואין אף אדם בעולם שיכול להסתדר בלי לאכול או לישון. ואין אף עם שיכול להסתדר בלי לדאוג לפרנסה שלו, לכלכלה שלו ולביטחון שלו בדרכים שונות. לפי המצבים, לכולו כל עם נמצא באיום ויש מקומות שבהם יש שפע של מים, יש מקומות שבהם יש בצורת, אבל באופן כללי, האדם הוא יצור של הטבע. ולכן יש שנה שמתחילה בתשרי, כי תשרי זה תחילת השנה הטבעית. אבל האדם היהודי הוא גם איש של ברית. הקדוש ברוך הוא קראת איתו ברית, והברית הזאת יוצרת את ההיסטוריה שלו, יוצרת את הכיוון שלשם הוא הולך ברמת המגמה. ולכן יש גם שנה שמתחילה בניסן. והתורה אומרת באופן חריף, החודש הזה לוחם מועד חודשים, אנחנו היהודים צריכים לנות את החיים שלנו, את ההיסטוריה שלנו, את הסיפור שלנו, מקשר עם הקודש ברוך הוא. זה האירוע המשמעותי ביותר בהיסטוריה היהודית, שיצר את המציאות של עם ישראל, שזה, כן, מקראות מלאים דיבר הכתוב. ולקחתי אתכם לי לעם, והייתי לכם לאלוקים, וידעתם כי אני אביי אלוהיכם, אמריתי אסכם מתח הסבלס מצרים. הסיפור של העם היהודי הוא סיפור של ברית בין השם לבין עם ישראל. והשנה שמתחילה בניסן, היא באה לציין את זה. זה לא בא להגיד שהיהודי חי רק עם הברית, הוא זקוק גם לאוכל, כמו שאמרנו. אז לכן יש שני מעגלים של שנים, ויש חודש בשנה, שהוא חודש שנועד כדי לקחת את חודש ניסן ולמשוך אותו לתשרי. זה החודש השביעי. החודש השביעי, התוכן של כל החגים שבו, זה לקחת את הברית שהשם קראת עם עם ישראל, ולראות איך ממנה גוזרים את החיים שלנו. אז ככה המעגל של חיי היהודי הוא נע בין שני המעגלים האלה כל החיים שלו. תמיד, תמיד, תמיד. והוא צריך להחזיק את המקל בשתי קצותיו. הוא לא יכול להגיד.
אבל נראה שהתשרי היה יותר משמעותי מניסן.
ברור שתשרי הוא יותר משמעותי במובן המציאותי. ראש שנה לשנים, אומרת המשנה, הוא ניסן. בתשרי. הכוונה היא, השנה בעת מתחילה. השנה היא דבר בטבע, קודם כל. הטבע, התנאי הוא לא איזושהי הגדרה משפטית. השנה היא מציאות טבעית. כן, אתה רוצה השדה, לזרוע את השדה, אתה יכול לזרוע בעונה מסוימת, אם אני אזרע בעונה אחרת. מי שילך היום לזרוע את השדה בתקופה הזאת של השנה, זה יעשה דבר בטל, כאילו זה לא לעניין. כן, אלא אם כן הוא חי בארצות שהגשם הולך לבוא עכשיו, שנקרא בתשרי שלהם. אי אפשר לזרוע את השנה, לזרוע את השדה בתקופה אחרת. אני לא יכול ללכת לחפש פירות בשדה באמצע החורף. אני גם, אם אתה רוצה... כל החיים הטבעיים פועלים במעגל של שנים. העצים, יש להם טבעות כאלה. אתה יודע, העץ גדל, נוספת לעוד טבעת, זה עוד שנה. עוד שנה. עכשיו, השנה הזו היא שנת חמה. שנת חמה, אני מתכוון לומר, היא 365 יום. אין שנה של 354 יום. השנה שלנו, העברית, היא 354 יום, אבל אין כזו שנה באמת. וכך כתוב מפורש בחז"ל, כן? אנחנו רואים את זה בכתורת. כן, 368 מנים היו בה, 365 כמניין ימות החמה. מה פתאום עשו את זה, אין שנה 365 יום. אם זו שנה פשוטה, זה 354 יום או 55, ואם זו שנה מעוברת, זה 380. והתשובה היא, השנה האמיתית היא שנת חמה, שזה 365 יום. לנו יש בעיה עם הצורה לסדר את זה, כי יש פער בין הסיבוב של השמש לסיבוב של הירח, יש 12 סיבובים של הירח, אז משלימים את זה עם שנה מעוברת בצורה כזאת, אבל זה כדי להתאים את עצמנו למציאות, אנחנו עושים על ידי שמעברים שנה כל שלוש או שנתיים או שלוש שנים, תלוי בחשבון. אבל עוד פעם, הרעיון הוא, יש פה רעיון מאוד מאוד גדול ואמיתי, שהחיים בנויים מזה שצריך תמיד להסתדר עם המציאות. כן, לוח השנה בעיניי הוא אחד הסמלים החשובים מאוד של התורה. בגלל שאתה רואה בעולם הכללי, התמודדו עם הבעיה הזאת, גם הלוח, מה שנקרא אצלנו, הלוח הכללי, הקלנדרי, הלוח הנוצרי. לא יודע אם הוא קשור לנצרות בדווקא, אבל הוא הלוח שרומא נהגה בו לפני הנצרות, והלוח המוסלמי. שניהם התמודדו עם אותה בעיה, כי הבעיה קיימת במציאות.
כמו
שהיה
הלוח לפני הנצרות?
כן. מה זה אומר? הלוח נקרא עוד על שם מלאכים רומים שלפני, כן? כן. הלוח הזה, עכשיו, מה הם עשו? הם החליטו, כיוון שיש בעיה בין, פער בין, למה יש להם 12 חודשים בחודש הלועזי? בלוח הלועזי? תשובה, כי יש 12 חודשים בשנה. הירח מסתובב 12 חודשים בשנה. אין צורה אחרת. אבל כיוון שזה לא עובד, אז הם החליטו לעזוב את המציאות וליצור חודשים שהם שרירותיים באלמה. כן? הראשון לינואר, הראשון לפברואר, יכול להיות שהירח במילואו. כן? אין קשר, אין קשר בין... המציאות של החודשים לבין החודשים הפורמליים בלוח הכללי. הלוח המוסלמי בנוי על זה שיצרו שנה שרירותית. כן, הם נצמדו לירח, והחודשים שלהם מדויקים לגמרי. השנה שלהם היא שנה תיאורטית לחלוטין. הערבי לא יכול ללכת לזרוע את השדה שלו בהתאם ללוח השנה. כי השנה שלו זזה מחורף לקיץ וקיץ לחורף. הוא מצא דרך אחרת איך לדעת מתי לזרוע, כי אני לא מאמין שהוא מתבלבל וזורע בתקופה לא נכונה. ולמה זה? כי הוא בעצם באופן עמוק מונה ללוח הכללי. גם אם הוא לא אומר את זה, כן?
זורע לפי הלוח הנוצרי.
כן, כן, גם אם הוא לא יודע לקרוא לזה בשם הזה, הוא מסתכל, זאת אומרת, עכשיו, באה התורה ואומרת, והנקודה שהביאה את שניהם זה הרצון להחזיק לוח מדויק, וההבנה שהמציאות לא מאפשרת ללוח להיות מדויק, כי יש פער בין הלוח, בין שנת החמה לשנת הלבנה, ולכן הם ויתרו, עזבו את המציאות בחלק מסוים מהסיפור. הלוח התורני, בנוי על הרעיון שאנחנו הולכים למציאות ויוצרים קירוב כל הזמן. השנה שלנו היא שנה ממוצעת. אם החשבון שלנו יהיה לא נכון חלילה, נאבד את הכל. כן, אם נאבד את החשבון באופן כללי, אפילו בקצת. אבל אם אנחנו שומרים על החשבון והולכים על ידו, זה בסדר. כן, ולכן ככה הלוח שלנו. יש איבאי בגמרא ברשולה, האם ט"ו בשבט דנים לפי הלוח העברי, לפי שבט חודשים או שבט לתקופה. כאילו היה צד לומר שט"ו בשבט, כיוון שזה לא תאריך לתורה קבעה אותו, אלא הוא יצאו רוב גשמי שנה, הוא יהיה לפי הסיבוב של השמש, לפי הסיבוב האמיתי. הגמרא המכריעה שלא ככה. כי אנחנו, הממוצע טוב לנו תמיד. מה? עד התקופה. כן, הכוונה היא, מתי שקורה ט"ו בשבט, שיצאו רוב גשמי שנה, לפי הלוח, לא לפי המציאות של השנה הזו. יש שנה שהגשם יותר מאוחר, יש שנה שחלילה אין גשם, לא, ודאי לא הכוונה לזה. אבל הכוונה היא, לפי החשבון, מתי לפי לוח השנה האמיתי צריך להיות. אז זה החיים שלנו, אנחנו מחזיקים את שני המעגלים, ויש פה באמת תפיסה מאוד מאוד עמוקה, שאומרת שאדם חי בשתי הרבדים, הוא איש של הטבע, הוא צריך לפעול בתוך הטבע, הוא צריך להשגיע, לשמור על עצמו בתוך המציאות. כן, אין מנוס. אדם לא יכול לחיות חיים של נס. אין דבר כזה.
מה המשמעות של ראש לכל החודשים?
הרי
כל חודש הוא יחידה בפני עצמה.
לא, יש שנה. יש שנה, אדם חי, יש מעגל של שנה. ואנחנו מחזיקים שני מעגלים של שנה.
כן, אבל למה זה לא מתחיל גם בתשרי? כאילו, מה יש בניסן?
למה הקדוש ברוך הוא בחר להוציא את עם ישראל ממצרים בניסן?
לא.
לא, התשובה היא לזה שההיסטוריה, לצורך העניין, אומות העולם הכלליים, בחרו להתחיל את השנה בתאריך מסוים, לא משנה, יש טוענים שהשורש הוא לא בשם, אבל בתאריך מסוים היא משמעות דתית. כן, הוא קורא לזה המולד של אותו האיש היה לפי ה... לא משנה, יודעים בדיוק,
כל הדבר. מה יש בניסן? מה יש בניסן מיוחד?
לא, מה שיש בניסן זה שהייתה פה יציאת מצרים. אתה יכול לשאול למה ניסן נבחר לחודש הזה? אולי יש סיבה, לא אולי, יש גם אפשרות להגיד סיבות לזה. אבל הסיבה שאנחנו מונים מפורש כתוב, כי בו יצאנו ממצרים, פה התחיל התוכן ההיסטורי, המשמעות, התוקף, המשמעות של עם ישראל זה הברית עם השם.
בסדר, אבל אין משהו חקלאי כאילו בניסן, שהוא ההתחלה של השנה.
לא.
ודאי
שיש חודש ניסן הוא אביב, אביב זה הזמן שהזריעה מתחילה. אם אתה רוצה להשתמש בשפה ברעיונות מטאפוריים, אז אני אגיד שההופעה האלוקית היא מגיעה באביב, זאת אומרת היא מגיעה, זה הזמן שבו כבר אפשר לקצור, יש שפע כבר, לא הזמן שבו משקיעים, הגלות הייתה הזמן שהיא העיבור, היא הזמן שבו משקיעים לעתיד והגאולה מתחילה. כן, כתוב בילקוט שימוני שכל החגים של התורה הם בקיץ. הסיבה לזה היא פשוטה, כן, החורף לא מתאים לחגים. מה, לא, אתה צריך לחגוג, ירד, אתה רוצה לרקוד, ירד גשם בחוץ. כן, זה לא עובד, החורף אין אור מספיק, כן, הקיץ מתאים לחגים. החגים של הגלות הם בחורף. החגים של הגלות הם בחורף, חנוכה ופורים.
למה הרב לא אומר שהעולם נברא בניסן, ולכן זה...
כך לך כלל. כל דבר ש... ומהותי ביסוד של הדברים, צריך להיות כתוב בתורה של מכתב. אם ראש השנה היה ראש השנה, קודם כל לא מצאנו באף, יש מחלוקת בחזל אם העולם נברא בניסן או בתשרי, רבי יהושע ורב אליעזר, ואף אחד מהם לא חולק על זה שראש השנה הוא בתשרי. המשנה של ראש השנה, איך עובדתי של ראש השנה לשנה, היא לא שנויה במחלוקת רבי יהושע ורב אליעזר. והמצב הוא הפוך, זה שהשנה נברא, העולם נברא בניסן או בתשרי, זה מחלוקת בשאלה האם העולם נברא בראש השנה או באמצע השנה. זה המשמעות. מי שסבר שהעולם נברא בתשרי, כי סביר להניח שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם בתחילת השנה, ומי שסבור שהעולם נברא בניסן, סבור שאי אפשר להגיד שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם בתחילת השנה, כי אם ככה, האדם היה יוצא מגן עדן החוצה ולא היה מוצא אוכל. הוא יצא בשביל לזרוע, אבל איפה הוא, מה הוא יאכל? בהכרח, וכמו שאנחנו מבינים שהאדם הראשון נברא, הוא לא נברא בתחילת החיים שלו. הוא היה היום הראשון של החיים שלו, כמובן, אבל מה היה הגודל שלו? כי האדם בוגר.
כן, בוא. בצביעות.
יפה. אז זה המנדומר של ציבור שבניסן נברא העולם. זה לא אני אמרתי, זה רב לב אמר. וזה פשוט, העולם לא יכול, לא מתחילים. הסיבה שראשונו בתשרי, כי הוא ראשונו בתשרי.
לא, בגלל שהעצים שהם גדולים זה גם תחילת שנה
מסוים? לא, התחלה זה אמצע. הקציר הוא זמן שהוא אמצע, הוא לא התחלה. תראה לצורך שאני מספר את הסיפור שלו של השנה, הוא התחלתי לקצור.
בזמן הבריאה.
אז השאלה היא אם העולם נברא באמצע, או בהתחלה. אם העולם נברא בניסן, זה אומר שהעצים כבר נתנו פירות, היה פירות על העצים, זה לא התחלה, זה אמצע. אמצע סוף, לא יודע איך תקרא לזה, כן? אי אפשר להתחיל את הסיפור בקציר. זה ברור, כן? אף אדם בעולם לא מתחיל לספר את הסיפור, קצרתי את השדה ואחר כך זרעתי. כן, ברור שקודם זורים ואחר כך קוצרים. רק שהסיפור הוא זה, זהו. אבל שוב, החיבור הזה של ניסן בתשרי בחיים שלנו, ושל הרגולים, הרגלים הולכים באיך עוד בניסן ראשון אלה רגולים, כך כתוב במשנה. הגמרא מהירה, באחד בניסן אין בכלל רגל, רגל הוא בתתווה. זה הגמרא שואלת. אז הגמרא אומרת, רגל שבו ראש ראשון אלה רגולים. זה הגמרא, שהגמרא עסוקה בגדרות הלכתיות. דרך אגב, זה לא להלוך. כי הגמרא, זה יוצא רק לפי מי שסובר שבלטה אחר מתחיל בצריך שלושה רגולים כסידרון. אבל ההלכה היא שצריך שלושה רגולים לא כסידרון. אז הפשט במשנה הוא לא ככה. הפירוש הפשט במשנה הוא לא ככה. איך עוד בניסן ראש חודש לרגולים? ראש חודש ניסן הוא תחילת השנה לגבי הרגלים. כן, השנה מתחילה בראש חודש, היא לא מתחילה בתתבר, כמובן. רק השנה שמתחילה בראש חודש ניסן, היא השנה, זה תחילת השנה לגבי רגולים. הנפקמין היא שהרגל שבו היא הרגל הראשון. כן, אבל זה לא צריך. הנפקמין של בלטה אחר היא נפקמין מסוימת. כן, לא, המשנה לא עסוקה בנפקמין הלכתית, המשנה עסוקה בדבר בעצמו. הרגלים בנויים במהלך של חג המצויס, חג השבויס, חג הסוכויס. סוכויס זה סוף הרגולים. למה זה? כי הסיפור של הברית מתחיל ביציאת מצרים, ממשיך למתן תורה, לא נכנס עכשיו לזה, ומסתיים בדיקה לזה בשואת השכינה, או מה שלא יהיה הגדרה של חג הסוכויס. לא נעסוק בזה כרגע. וזה יסוד החיים שלנו. החיים בין שני העולמות האלה, ובני אדם הרבה פעמים קשה להם. הם מצד אחד מרגישים שקשה להם להחזיק את החבל, את המקל בשתי קצות. הם אומרים, רגע, אם הכל, מישהו אמר לי את זה בפורים, הזכרנו את הרמב״ם, שהרמב״ם אומר, כן, זה פסוק מפורש במגילה, שיסוד הפורים הוא קבלת התפילה. הסיפור של פורים הוא קבלת התפילה. אז רגע, זה אומר שמה שאסתר המלכה עשתה, זה לא חשוב? חלילה וחס. אין להפריד בין שניהם. החיים בנויים תמיד בשני המעגלים. אדם חייב לפעול, הוא חייב להיות חלק מהטבע, הוא חייב להיות... זה מקומו. אני אומר תמיד שהרמב"ן אומר משפט אחד מפורסם מאוד, שאין לאדם חלק בתורת משה רבנו, עד שיאמין, עד שנאמין ונדע שכל דברינו ומקרינו נסם, ואין בהם טבע מנוגו של עולם כלל. ואני חושב שהרמב"ן היה מסכים לנסח גם משפט הפוך. אין לאדם חלק בתורת משה רבנו עד שיבין וידע שכל דברינו ומקרינו טבע הם ומנהוגו של עולם, ואין בהם נס כלל. עכשיו, הרמב"ן לא אמר את המשפט שאני עכשיו אומר, אבל הוא אמר משפט דומה. הוא אומר שכל מצוות התורה, חוץ מאחת, בנויות על טבעו של עולם. זה הוא אומר בפרשת נוצרי, על טבעו של עולם.
חוץ ממה?
כל המצוות בנויות על פי הטבע.
חוץ ממה?
סויטו. זה המצוות שאני מדבר עליה. ככה הוא אומר בפרשת נוצרי. מה זה אומר? זה אומר שכל דיני התורה, כל המצוות של התורה, כל ההלכות של התורה, בנויים לפי הטבע. ואם אדם ירצה לחיות לא לפי הטבע, הוא לא יכול לקיים את המצוות של התורה. ברוך אתה יודעים, לא יאללה, אין לך, לא מבורא מן ההבדל. כן, אם אדם רוצה לקנות את רוגו, לקטוף את רוגו, ונוסע למדבר סערה בשביל לקטוף שם את רוגו, אז אם הוא שויטה, אז הוא פטור מן המצווה. אבל אם הוא אדם חכם, הוא צריך לברר. איפה גדלים את רוגים? לדעת שהמדבר הוא לא מקום לגידול את רוגים. סל השרון בשביל את רוגים. אם אתה רוצה, כל דבר בעולם, כל מצווה בעולם צריך לקיים לפי הטבע. זה כל הדינים של התורה. עכשיו, זה לא איזשהו פרט צדדי. זה יסוד הבריאה כולה. יסוד הבריאה כולה שיש טבע, יש סדר בעולם. הסדר הוא הגיוני, הוא נכון, הוא אמיתי, הוא משמעותי, והקדוש ברוך הוא מתגלה בתוך הסדר הזה. חיים, אנחנו צריכים להחזיק ביחד, גם את המחויבות שלנו לפעול, תכף לזה דרך ארץ, על פי הטבע, וגם את המחויבות לפעול מתוך, לנהל דיאלוג עם הקדוש ברוך הוא כל הזמן. ברוך אתה הדין, הרי אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדבר. הדבר הזה הוא יסוד החיים שלנו. עכשיו, אני אתעסק קצת בנושא פוליטי, שהוא חשוב מאוד, אני חושב. ב-200-250 שנה האחרונות, עם ישראל עבר תהליך מאוד מאוד קשה, תהליך נורא והיום, של עזיבת הדת. אפשר לדבר הרבה מאוד על הסיבות לתהליך הזה, קצת אפשר לדעת, יש דברים שהם גדולים מדי בשביל לענות עליהם תשובה. אבל זאת עובדה שהעם היהודי בגדול עזב את הדת. כן? אם אנחנו נלך לפני 250 שנה בערך, אולי 300 שנה, אז 98% מהיהודים בעולם הם שומרי תורה מצוות. אני לא מתכוון עכשיו לדבר על השאלה אם אנשים היו יראי שמיים מספיק או לא. היו מקומות יותר טובים, פחות טובים, אבל הזהות של היהודי הייתה התורה. היה ברור לגמרי מה זה יהודי, גם הגויים הבינו ככה, גם היהודים הבינו ככה. לא היה דיון. ונוצר תהליך ארוך של 250 שנה, עד חורבן יהדות אירופה, שבו העולם היהודי עזב את השם. אני מנסח את זה בחריפות, אבל אם אנחנו מגיעים ל-1940, ערב מלחמת העולם השנייה, פחות או יותר 5% מהעם היהודי הם דתיים. 5%, זה היה.
ככה זה היה, באמת? 5%
לפני מלחמת העולם השנייה? ערב מלחמת העולם השנייה, לפני שאירופה נשרפה, 5% מיהדות העולם הייתה שומרת תורה ומצוות. זה סטטיסטיקה מקובלת, זה לא, אף אחד לא ספר את האנשים אחד אחד. זה סטטיסטיקה, כן? כמו שאנחנו לא יודעים בדיוק.
גם 80% התבוללות באירופה?
אני לא דיברתי על התבוללות, דיברתי על נתון אחר, שהוא מבחינה מסוימת יותר חמור. בגלל שהתבוללות היא חמורה מאוד במובן הזה שיהודים עוזבים את העם היהודי. אבל פה העם היהודי שינה את הזהות שלו. דווקא בגלל שזה לא התבוללות, זה יוצר אתגר חדש לעם היהודי, אתגר שלא עמדנו לפניו מאז, מיום היות הישראל הגוי. לא היה דבר כזה. זה סיפור חדש, בשביל להמחיש, ממש ככה, כן? הסיפור הציוני הוא הסיפור שבא לענות תשובה לשאלה הזאת. הציונות לא היא זו שהרסה את העם היהודי. חשוב להדגיש את זה. אירופה, לצורך העניין, יהדות הונגריה, ערב מלחמת העולם השנייה, היה שם קרוב ל-800-900 אלף יהודים, 800 אלף מקובל להגיד, רובם ככולם היו לא דתיים, רוב של 80% או 90%, אולי יותר, לא יודע בדיוק להגיד, ורובם ככולם היו לא ציוניים, אנטי ציוניים. היו רפורמים, ניאולוגים, כל מיני קבוצות כאלה, שהרעיון שלהם היה נגד הזהות היהודית, נגד מדינת ישראל, נגד הרעיון הציוני. היה קבוצות קטנות, בעיקר יותר דתיות, שהיו ציוניות. הציונות היא לא זו שהרסה את יהדות אירופה. אבל הציונות ניסתה למצוא תשובה. מה? כן, כן, הציונות ניסה למצוא תשובה לבעיה שההיסטוריה העמידה בפנינו. מה עושים כאשר בעם היהודי יש מיליונים של יהודים שקוראים לעצמם יהודים, חשובה להם היהדות, יחד לזאת הם לא קשורים לתורה בכלל. זו בעיה קשה מאוד. וההצעה שהציונות הציעה היא, בוא נגדיר מחדש את העם היהודי. העם היהודי מכאן ועלה לא יהיה עם השם, לא יהיה עם התורה. העם היהודי מכאן ועלה יהיה ככל הגויים בית ישראל. יהיו בו אנשים דתיים, יהיו בו אנשים חילוניים, לא זה מה שמגדיר את העם היהודי. בשביל להמחיש את זה, מגילת העצמאות, שזה אחד המסמכים...
יהיו בו גם דתיים על פי דת הנצרות?
על זה היה ויכוח, וטען בן גוריון, טען שלא. שבמילים אחרות, אני אומר את זה במילים שלי, יהודי יכול להיות בן בלי דת. או עם הדת היהודית. הוא לא יכול להיות בין הדת הנוצרית, כי הדת הנוצרית היא רדפה את היהדות במשך אלפי שנים וכו'. אני מסכים איתך שאין דרך בעולם להגדיר את היהדות ככל הגויים. זה לא עובד. זהות יהודית חילונית היא בעיה רצינית מאוד. אני רוצה להמחיש את הוויכוח. מגילת העצמאות פותחת במשפט כזה, בארץ ישראל קם העם היהודי. בעצם מדברים פה על התקופה של הבית הראשון ולפניו, כאילו, מהזמן שהיו פה יהודים מאז שנכנסו לארץ, כאן נכתב התנ״ך, כאן כתבו הנביאים את ספריהם, כאן נכתב ספר תהילים. עכשיו, מה מצא לנכון הכותב של מגילת העצמאות, שכנראה היה איש משכיל, ולא אמר את בכלל, להתווכח חזיתית עם חומש מוטו. לא יציאת מצרים, ולא מתן תורה, אלא החיים פה בארץ.
גם לא עברו בזמן המסורים.
כן, כן, ארץ ברית בין הבתרים, עם ישראל לא נוסד בברית בין הבתרים. הייתה הבטחה. אני חושב שיש פה מגמה מאוד מאוד מהותית. לספר את הסיפור היהודי כסיפור טבעי, לא סיפור אלוקי, לא סיפור של ברית. לא גאולה ולא ברית. נוצרו תהליכים, חלק מה שאנשים יוצרים, זה דת. ולכן הדת היהודית מאוד מאוד חשובה בשבילהם, כן? יש לה ערך, יש לה חשיבות. אבל יש פה באמת ויכוח, עכשיו אני עוד פעם רוצה להדגיש, הציונות לא יכלה להיות דתית. כי אם אתה רוצה לקחת את העם היהודי כמו שהוא בתקופה ההיא, ולנסות למצוא לו דרך, הדרך היחידה היא זו. אין דרך אחרת. כן, אנחנו יכולים להגיד על היהודים החילונים, או לקרוא להם רשעים, או לקרוא להם תינוקות שנשבו. אבל אף אדם לא יכול לבוא ליהודי חילוני ולהגיד לו, אתה יודע מה ההגדרה שלך? אתה תינוק שנשבע. הוא לא יכול, אף אדם לא יכול לאמץ לעצמו את ההגדרה תינוק שנשבע, כי זה לא, לוגית, זה לא עובד. תינוק שנשבע אומר, אני לא באמת יודע את האמת. רגע, אם אתה יודע שאתה לא יודע את האמת, אז אתה לא יודע את האמת.
הוא לא חי אותה, לא מבין אותה.
אבל הוא, מה הוא? אתה יכול להציע לו. זה מה שאתה אומר עליו. אבל האם אתה יכול להציע ליהודי החילוני להגדיר את עצמו כתינוק שנשבע? כן, זה לא עובד. ולכן, החילוניות של הציונות היא לא טרגדיה. היא טרגדיה גדולה, אבל היא הכרחית. היא הכרחית בתוך המציאות. עכשיו, יש אנשים, בציונות הדתית יש שני זרמים איך להתייחס לסיפור. האחד, זה תנועת המזרחי המקורית, שהיא אומרת, העם היהודי, כמו שהוא, הוא האם אחינו ועצמנו ובשרנו, אנחנו איתם, אנחנו נפעל יחד איתם בשביל לכונן ולשמור על החיים כמה שאפשר, כן, לדאוג לחיים כמו שהם. הציונות הזאת היא לא גאולית בשום אופן. היא לא עסוקה בגאולה. כאשר עלה בקונגרס הציוני תוכנית אוגנדה, עלתה תוכנית אוגנדה, המזרחי היה בעד. וזאב ז'בוטינסקי שאל את הרב ריינס, אתה תומך באוגנדה? איך זה יכול להיות? הוא אומר, מה, אני, יש לי בעיה עם אוגנדה? הבעיה שלי, בוודאי שיבוא משיח והקדוש ברוך הוא ייקח את כל עם ישראל וירד בית המקדש באש מן השמיים, הוא יבוא לירושלים, ואז כל עם ישראל יבוא לירושלים. אני צריך לפתור את הבעיות של העם היהודי כרגע. זה הדבר הנכון עבור העם היהודי עכשיו. זה בעצם הרעיון של תנועת המזרחי. יש זרם אחר של הציונות הדתית שהוא לא היה במרכז העניינים בעשרות השנים. מה?
היום הזרם של הרב ריינס כבר לא קיים.
אני לא מסכים איתך. חלק גדול מהציונות הדתית שייך לשם, גם היום.
הם מוכנים לעזור את הארץ?
לא, אין היום כזה צעד, גם החילונים לא, תוכנית גנדה ירדה מהפרק. אבל הם לא מתייחסים לציונות כסיפור גאולי. הציונות היא, הרעיון שלהם הוא עם ישראל. הם הולכים עם עם ישראל כולו, והם מנסים להסתדר ביחד. הם כמובן יהודים ירי שמיים בחיים, אמר חשש היה שייך למזרחי. כן, היו תמיד החכמים גדולים מאוד שהיו שייכים לתנועת המזרחי. והרעיון שלהם הוא, אנחנו עם ישראל, עם ישראל ביחד, שוב, צריך לקבל החלטות נסיבתיות, לפתור את הבעיות שנמצאות, שמתרחשות, לענות עליהן תשובה. גאולה תבוא, כשהקדוש ברוך הוא ירצה לראות אותנו. יהיה זרם אחר. מה?
למה זה לא יכול להשתלב? הציונות כן, ודאי שהיא העדיפה את ארץ ישראל, לא?
הנושא של ארץ ישראל, הנושא של ארץ ישראל הוא סימבול, הוא סמל.
סמל מאוד משמעותי.
מאוד משמעותי, ודאי שאתה צודק, אבל מדינת ישראל כמדינה ציונית היא מדינה חילונית באופן מובהק. להשתתף עם זה באופן עמוק, זה בעיה רצינית עבור כל אדם דתי. באיזשהו מקום, כל אדם דתי שהוא רוצה להיות ציוני, הוא צריך להגיד לעצמו, אני מחזיק את הסיפור שכולם מחזיקים, ואני מסתכל עליו אחרת. הרעיון הציוני, הבעיה שאני מראה לציוני היא במורכבות שלו, שמצד אחד הוא הכרחי. אם אתה דואג לעם ישראל, הרעיון הציוני הוא הכרחי, כי מה עדיף לנו, שהם לא יהיו יהודים בכלל? האם אני מעדיף שיהודי חילוני, לצורך העניין, יש לי בני דודים, היה לסבא שלי שתי אחייניות, כן? מה הוא עדיף? שהם יהיו ציוניות ויחיו בין יהודים וירצו להמשיך את הסיפור היהודי, או יגיד, לא, אנחנו לא יהודים בכלל. היו כאלה רבים מאוד שאמרו, אנחנו לא יהודים בכלל, עזבו את היהדות לחלוטין. ברור לנו שאם אנחנו עסוקים, ברור לנו, כן? ברור שאם אנחנו עסוקים ביהודים החילוניים ואנחנו דואגים להם, ובוודאי אנחנו רוצים וצריכים לדאוג להם במידת האפשר, אז הסיפור הציוני הוא הכרחי. מצד שני, הסיפור הציוני הוא סותר את כל מה שיש לנו. הוא באמת בעיה. אז כדי להיות ציוני דתי, אנחנו צריכים להחזיק איזשהו סיפור אחר ממה שקורה. זאת אומרת, לבוא ליהודי החילוני ולהגיד יותר, אני איתך בסיפור באיזושהי בחינה, אבל, ואני מוכן לדבר איתך בשפה שלך, אבל אני בתוך ליבי לא מאמין לשפה שלך, אלא פועל בצורה אחרת. עשו את זה...
הסרם
הראשון פחות אידיאליסטי, פחות אידיאולוגי בתפיסה הזאת. אבל, ובאמת, החלק הראשון, בעיקרו, הפנים וסיגל לעצמו ערכים הערביים, יחד עם זה שהוא שומע תורה ומצוות, ברמה כזו או אחרת.
אבל כבר הסביר את הזרם השני...
לא, הזרם השני, אני חושב שיש פה דבר שהוא נכון לכולם, אז זה גם השני בא ואמר, אנחנו ניקח את הסיפור הציוני ונספר אותו כסיפור גאולי. זה לא עם ישראל דואג לעצמו, אלא הקדוש ברוך הוא מוביל פה תהליך של גאולה, והתהליך של הגאולה מתרחש בצורה כזאת, ויש מסיבות כאלה ואחרות, אז יש כל מיני בעיות דתיות חמורות שהן חלק מהאופייניות לסיפור, וצריך לדעת איך להתמודד איתה.
מה נעשה אבל עם זה ששני הטענות האלה הן באמת נכונות? ברור שבאמת יש לך פה עם שאסור לך
לנטוש
אותו, כמו
שמעין לך בנוח. אני מסכים לגמרי. יש הבדל גדול בין בנוח לפה, יש פה הבדל גדול מאוד, כי כשאני אומר לאחי הביולוגי, שהוא אחי, הוא אחי באמת, בצורה פשוטה, זה שהוא אחי.
אני אשב איתו אפילו אם באותו זמן הוא לא יחבוש כיפה ולא יקיים את
היד. יש הבדל גדול אבל, אני מסכים. אני מסכים לגמרי, אני מסכים לחלוטין עם הסיפור הזה, רק אני רק אומר, בוא נבין את הבעייתיות שבה אנחנו נמצאים, ובדרך כלל, אנשים בורחים מהבעייתיות הזאת. ולדעתי, ואני אולי דעתי אוכית בעניין הזה, הבהרה של המורכבות היא חשובה עד מאוד. כי לא נוכל להתמודד עם הבעיות בלי להבין אותם נכון. מדינת ישראל כמדינה, כסיפור ציוני, עוד דבר חשוב שצריך להגיד, הרבה מאוד יהודים דתיים, חרדים בעיקר, אומרים שהציונות כבר נעלמה. זה לא נכון. הציונות נמצאת בשיא כוחה. בשיא כוחה. כן, שוב, מי שחושב שהציונות עניינה ארץ ישראל, זה פרט אחד בסיפור. הציונות לא הייתה לה אף פעם מטרה ארץ ישראל. הציונות באה לפתור את בעיית הזהות היהודית. כן, יהודים, דתיים וחילונים כיחד, רוצים לנהל סיפור יהודי משותף, והסיפור הזה צריך גם מדינה. מדינה צריכה לקום במקום מסוים, כן? למה המדינה צריכה קרקע? כן, יש טוענים בפילוסופיה של תורת המדינה שההגדרה היסודית של מדינה היא קרקע מסוימת, שטח מסוים שבו חלה ריבונות מסוימת. אם אתה שואל איפה אפשר להקים את העם היהודי, התברר למפרע, היה תקופה שחשבו אחרת, שאין אפשרות לעשות את זה לא בארץ ישראל. זה לא יכול לעבוד, בגלל שהעם היהודי לא יבוא לארץ אחרת, אף אחד לא ייתן לו ארץ אחרת, גם את הארץ הזאת בקושי נותנים לו. אבל פה יש איזשהו אליבי, שחלק גדול ממדינות העולם, מעמי העולם, מכירים את הסיפור של התנך, ואומרים, כן, יש ליהודים קשר לארץ הזאת. וגם היהודים הגיעו לפה, האם סבא וסבתא שלי היו מגיעים לארץ אחרת? מה פתאום? כן, הסיפור לא יכול להזיק למד, זה לא מקרי. זה מהותי, הקדוש ברוך הוא באמת קשר את גורלו של העם היהודי עם ארץ ישראל, ולכן רק בארץ ישראל יכול העם היהודי לחיות חיים יהודיים. אני רוצה להדגיש עוד נקודה, שמעתי ויכוח בדבר הזה, כן, בין יהודים, האם הציונים גרמו לשנאה של הערבים לעם היהודי? אני שמעתי שיהודי, רבני הציונות הדתית התווכח על זה, ואמר, כן, חאג' אמין אל-חוסייני היה אנטישמי עוד לפני, כן. הוויכוח הוא לא על ערבים מסוימים אם הוא היה אנטישמי או לא. יש הרבה אנטישמים ברחבי העולם, גם ערבים וגם לא ערבים, וזה לא הנושא. ברור לגמרי, ואין על זה ויכוח, לא יכול להיות על זה ויכוח, שהסיפור הציוני עורר את המאבק עם הערבים. בגלל שהמאבק עם הערבים הוא על הארץ הזו.
אבל לא הסיפור הציוני, אלא זה שם העם הגלותי קם ורוצה להיות עצמאי.
זה שרוצים, לא שרוצה להיות עצמאי.
לא,
בוא תעזום את השאלה אם רוצה להיות עצמאי. בוא נגיד שהוא לא רוצה להיות עצמאי. זה שהעם היהודי רוצה להיות פה ולחיות חיים לעצמו, מחייב את השנאה, את המלחמה עם הערבים. אין אף עם בעולם.
לא קשור לציונות החילונית.
זה קשור...
לא,
לא, זה קשור לחזון לחזור, להחזיר את העם היהודי לארצו. החזון להחזיר את העם היהודי לארצו מחייב, או יותר מדויק, החזון לנהל חיים יהודיים שלמים, מחייב לחיות בארץ מסוימת, שיכולה להיות רק ארץ ישראל, על הארץ הזאת, מה נעשה? יש ויכוח למי היא שייכת.
מה זה קורה לדעתי החרדי חושב ביחס הזה?
לא בזרם הזה. נכון, עוד איזה שנייה. אני רק אומר, עוד פעם אני אומר, זה נכון שאם היינו תיאורטית, ואני לא חושב שמישהו רוצה את זה, היינו לוקחים את כל היישוב היהודי פה בארץ ומפזרים אותו במקום אחר, קודם כל זה לא מציאותי. אין כזה חזון, אין כזאת אפשרות. זה שרבי סבחן זלפלד חשב אז לכרות ברית עם הפלסטינאים, עם ירדן, זה רעיון שהיה אפשרי לדבר עליו, לא יודע אם הוא היה מצליח או לא מצליח, לפני 100 שנה, כאשר היישוב היהודי בארץ מנה 150 אלף איש. האם הערבים יסכימו לעלות עוד 50 אלף יהודים? נו, אפשר, יכול להיות שכן, יכול להיות שהם היו אומרים שלא, אבל היה מקום לדבר על זה. אבל אם הפכנו להיות 8 מיליון יהודים כאן, אין דרך אחרת. אין דרך אחרת, אף עם בעולם לא יסכים שרוב תושבי המדינה יהיו שייכים לעם אחר.
הודו.
מה?
הודו זה לא רוב.
לא הבנתי עוד.
שתי מיליארד איש,
הסכימו לגבי
אותנו.
תן להם את ירושלים. אה, שלא נהיה יחידה לאומית. שלא נהיה יהודים כיהודים, שנתפזר. באמריקה יש גם קרוב ל-6 מיליון יהודים. אבל, 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 אבל הם מיעוט קטן. כיוון שאמריקה מונה 400 מיליון בני אדם בערך, אז מתוכם 6 מיליון זה כלום. כן? אבל אם היה באמריקה 200 מיליון יהודים, אמריקה הייתה מוכנה לקבל את זה? אין דבר כזה בעולם. שמעתי שרב דליה נדל אמר שהפתרון האמיתי הוא שגוי אגון ינהל את העניינים פה. יש לי סוד לומר לו, אין כזה גוי אגון. לא בגלל שהגויים הם לא אגונים, אלא כי זה נגד כל הטבע. אין דבר כזה. אין דבר כזה. חיים יהודיים יכולים להתקיים רק אם... עכשיו שוב, יכולים יהודים לחיות באמריקה, לוותר על הרעיון של חיים של ציבור יהודי, ואם הם יהודים שומרי תורה ומצוות, יש להם דרך איך להתקיים. הם יכולים להתקיים. אבל יהודים חילוניים, אם אנחנו חושבים עליהם, אין להם עתיד. באמריקה היהדות החילונית הולכת ונעלמת מן העולם לחלוטין. במילים פשוטות, מי שבוחן את הסיפור, נכון, שוב, צריך להבדיל. כאשר דיברו מלכתחילה על הקמת המדינה היהודית, ועל בעצם אז הייתה יהדות, רוב היהדות הרבנית, אני חושב ככה, לא ספרתי בצורה מדויקת, התנגדה לזה. והסיבה לזה שהתנגדה לזה, או לפחות עמדה מהצד, כן? אז הסיבה לזה היא בגלל שהם הבינו שלתת ליהודים חילוניים לנהל את העם היהודי, זה לא יכול להיות דבר טוב מבחינה אמונית ותורנית. אבל אם אנחנו מסתכלים על הסיפור במבט לאחור, שוב, אני לא חושב שהם טעו. הם צדקו כשהיה צריך לקבל אז החלטה. אם אנחנו מסתכלים מה קרה, בסופו של דבר, מדינת ישראל היא סיפור מוצלח מבחינה דתית עבור העם היהודי. כן, מבחינה הזאת, שוב, אני לא מתווכח על הדבר הזה שהיו הרבה יהודים שהציונים גרמו להם להיות חילונים. זה גם היה. ויהדות תימן, למשל, הייתה במצב טוב מבחינה דתית כשקמה המדינה, ופה בארץ הם עברו תהליך של חילון, חלקים גדולים שלה. אבל אם אנחנו מסתכלים על הסיפור באופן כללי, החילון בעולם הוא לא תוצאה של הציונות. הוא קדם לציונות והוא בעיה כללית אחרת. הציונות היה תשובה, לא תשובה מספיק טובה. כי התשובה היותר טובה שכולם עזרו בתשובה. אבל אנחנו, אם אנחנו חושבים חשיבה אסטרטגית, הציונות הייתה הדרך איך העם היהודי יכול להמשיך להתקיים במצב האחר.
הציונות ירתה לעצמה ברגל
כשהביא אותם, כשכאילו זה יהיה את כל... תראה, אתה נכנס לעומק המחשבה. נכון, נכון, אני אגיד לך את זה הרבה יותר חזק. אני אגיד לך את זה הרבה יותר חזק. רוב ההוגים הציונים הבינו היטב שיש פה קונפליקט. הבינו היטב של הקונפליקט, ואמרו, הקונפליקט הזה הוא חלק בלתי נפרד מהחיים היהודיים.
בלתי נפרד או שאין לנו
ברירה, כי... היינו אח, אין סיפור, אין זהות יהודית שלא נשאלת על התנ"ך. כן, אמר לי יהודי אחד הזה, בהומור נאמר, אדם יהודי חילוני ששלושה בנים יש לו ושלושתם חזרו בתשובה. אז הוא אמר לי, תראה, כשהם היו ילדים, רציתי לחנך אותם חינוך ציוני. חילוני כמובן. אז אי אפשר לעשות, לחנך חינוך ציוני בלי לעשות ליל סדר. כן, אז הייתי עושה ליל הסדר, וקורא את ההגדה כל שנה. וכל זמן ההגדה אני קורץ להם כדי שיבינו שזה לא ברצינות. והם לא שמו לב לקריצה. כמובן זה נאמר עם הומור, אבל האמת היא שזה מתאר, הבדיחה הזאת, מתארת את המורכבות, אין מה לעשות, כן? אי אפשר, נעשה מאמץ גדול על ידי הנהגה הציונית, לחלן סמלים יהודיים. שוב, זה לא נעשה במגמה... של רוע לב. זה עשה במגמה פשוטה, כן? הם אנשים חילוניים, הם יהודים, הם רוצים להשיג את הסיפור, כן? ולכן החיים שלנו עם מדינת ישראל, הם מוכרחים להיות בעייתיים.
אז מה התשובה של
החרדיות? החרדיות עונה בגדול תשובה שמורכבת משני צדדים, שאנחנו כל הזמן נתונים ביניהם ולא יודעים להחליט. אנחנו לא מוכנים בשום אופן לקבל, כהגדרת הזהות הבסיסית שלנו, את הסיפור הציוני. זה לא יכול להיות.
חייבים סקילה.
מה?
חייבים סקילה.
הם לא חייבים סקילה, זה לא נכון. אנחנו הכרענו, רוב חכמי ישראל הכריעו, כי הלכה פסוקה שהיהודים החילונים של זמננו, הם תינוקות שנשבו והם קשרים. כן, רב חיים קניבסקי אמר שמשיח יכול לבוא, כי המצב של, של יהודים שומרי תורה הוא מצוין, והמצב של החילונים הוא גם בסדר, כי הם תינוקות שנשבו כולם. ככה חזון איש אמר כדבר פשוט. ואני מציע לכם, מציע לכם הצעה פשוטה. מי שמכיר את היהדות היהודים החילונים בזמננו, רובם ככולם, ברמה של 99%, הם תינוקות שנשבו באמת.
ויותר מהתקופה של החזוניש. אז כולם, אבא שלהם...
כן, 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 כן. עכשיו, אני לא חושב שהנושא של אבא הוא פה כל על מבחן. כן, הם חיים במציאות, המציאות היא חשוכה, המציאות היא מורכבת, מאוד קשה, מאוד מאוד קשה לתבוע מאנשים שהם צריכים לקבל את מעמוד תורה ומצוות.
יש
הידברות. ערוץ הידברות. ברוך השם, אני גדלתי בבית של שורי תורה ומצוות, לא נראה לי שהידברות הם עוזרים אותי בתשובה.
גם
לא נראה לי שהם היו מצליחים. מה אני אעשה? יש לי סיבות אחרות למה אני שומר תורה ומצוות. דברות הפעמים לא ראיתי, דברות ראיתי כמה פעמים. עוד הפעם, אם מביאים לך חדשות באווירה דתית, בזה אתה רוצה לחזור בתשובה, חדשות שם תמיד יהיו חסרות.
אתה תהיה תרוץ הילדים, אתה תהיה ילד, מה זה קשור?
זה הרבה יותר מתוקשר ממה שהיה לפני 200 שנה.
אני אומר לך.
חילוני, זה הרבה יותר מתוקשר.
אני לא אמרתי שלא נעשו דברים יפים וחשובים כדי לקרב יהודים לתורה. האם אתה יכול לבוא היום ליהודי חילוני ולהגיד לו, אתה לא בסדר בזה שאתה לא מקבל עצמך עוד תורה ומצוות? התשובה היא, לא. לא מבחינה רגשית, מבחינה תודעתית. האם אתה מציע הצעה איך העם היהודי יכול להתקיים לא בדרך שלו? הוא לא יודע. העובדה...
איך אפשר
להתקיים?
אנחנו עושים
עם הטענה שלו מרחשת. רק השנייה, דקה. דקה, הוא שואל אותי לכיוון אחר עכשיו. אני אומר לך עוד פעם, אם אתה פונה ליהודי חילוני ואומר לו, הבעיה שלו לא רגשית. הבעיה שלו, הוא שואל אותך, האם יש לך הצעה איך להנהיג את עם ישראל כיום? אתה אומר, אני, יש לי הצעה, עם ישראל כולו יחזור בתשובה. זה לא מציאותי. זה לא מציאותי. האם אתה יודע איך להנהיג את מדינת ישראל?
לא, הוא מדבר על... למה יהודי חילוני לא...
אני עונה לך, כי הוא אומר לך, הוא יגיד לך, גם אם תסביר לו, עוד הפעם, זה לא עובד ככה. זה לא עובד ככה, כי הוא אומר, אם אתה שואל מה אתה אומר לו, אתה אומר לו במילים פשוטות, אין לך דרך איך להנהיג את עם ישראל היום. זה האמירה שלך. היהדות החרדית, שככל הנראה נראית לרוב היהודים החילונים, וגם במידה רבה של צדק, כי היהדות הכי רצינית, כן? אני לא אומר שבציונות הדתית אין יהודים רציניים, אבל יש משהו ביהדות החרדית שהיא מחזיקה יותר חזק את המקור, אומרת כמעט בכל משפט שני שהיא לא מוכנה לקבל על עצמה אחריות על העולם. כן, היא אומרת שאנחנו לא יכולים לשלוח שרים לממשלה, אלא רק סגני שרים. זה אחת הסיבות. כן, ודאי. היהדות החרדית אומרת היום, שלהיות, תראה, יש בעיות מורכבות, אבל היהדות החרדית אומרת באופן די מפורש, שלהיות יהודי דתי במובן המלא של המילה, דורש לא לקחת חלק בעולם.
חזולי
שידעת
את הדבר הזה?
מה?
חזולי
שידעת.
לא
יודעת
מסכימה להיות ראש ממשלה?
שרים הם לא מוכסים לקחת.
אם יודעים להם ראש ממשלה,
גפני, או... לא, אני חושב שלא. אני שאלתי את השאלה. תראה, אתה שואל אותי, כן, יש יהודים תורניים שאומרים, ושוב, אני נכנס, אתה צריך להיכנס לדעתי אם צודקים או לא צודקים. יש יהודים דתיים שאומרים לך שמדינה יהודית לפני ביאת המשיח, גם אם תמצא להם שהיא תהיה דתייה לגמרי, היא נגד התורה. אם זה כן, אם הדברים האלה כנים, אז הם לא יכולים לחזור בתשובה.
השרים זה בגלל שהם לא רוצים לקחת אחריות על החלטות...
לפחות מה שאמרו הנציגים, אני מדבר על יהדות הליטאית, הם אמרו, הסיבה היא לא זאת, כי צריך סנהדרין בשביל להחליט. החלטות כאלה. אני לא מבין את המשפט הזה, לכן אתה מעדיף שהחליטו ילדים קטנים? אבל ככה היה כתוב ביתד באופן מאוד מאוד ברור, כן, אנחנו לא יכולים, יהודים דתיים לא יכולים לקבל החלטות, כי צריך סנהדרין בשביל להחליט דיני נפשות. אם המשפט הזה נכון, שוב, זה בפני עצמו, צריך להגדיר אם זה נכון או לא נכון. אם המשפט הזה נכון, אז צריך להגיד, אז אנחנו בעצם מבקשים ומתחננים ליהודים החילונים שלא יחזרו בתשובה. וכדאי בזיון הקצף. וכדאי בזיון הקצף. עכשיו, הוא צודק, שלמה, יש מציאות יהודית, אנחנו צריכים לדעת מה אנחנו רוצים לעשות בה. לחזור עכשיו ולהגיד שהיה נכון שלא תקום מדינה, גם אם זה אמיתי וזה לא לגמרי אמיתי, זה בעייתי מאוד, בגלל ש... מה אתה עושה למה זה? יש פה 8 מיליון יהודים. לשלוח אותם לחוץ לארץ, אין כזה דבר. היינו בסרט הזה, שחיפשנו מקומות, בלי יש יהודים כאלה שיש להם אזרחות אמריקאית, יש כמה אחוזים, אני לא יודע סטטיסטית, כמה אחוזים היהודים בארץ יש להם דרכונים זרים. אבל לי אין. אני לא יכול לנסוע לשום מקום. אני יכול לנסוע כי אני אורח, אבל אם אני אחפש מקום אחר, אין מקום. אין מקום. יהודים היו בסיפור הזה במלחמת העולם השנייה וחיפשו מקומות בעולם. אף אחד לא קיבל אותם. אף אחד לא קיבל אותם, ובצדק מסוים, חלילה וחס. כי מה אתה מציע? שעמים יאבדו את הזהות שלהם? עכשיו, זאת אומרת שהיום המצב... עכשיו, מה אנחנו מציעים לסיפור הזה להיות?
מה קרה שבאירופה הסכימו לקבל מהדירה בשנים האחרונות?
כמה אחוזים? יש הבדל גדול, אבל סתם דרך בין יהודים ללא יהודים. המוסלמים יצרו, האסלאם יצר בעיה חדשה לעמי אירופה, ואני לא יודע עדיין איך הם התמודדו איתה. באופן עקרוני יש בעיה גדולה ליהודים, כי יהודים, בכל מקום שהם נמצאים, הם יוצרים, יש להם נאמנות כפולה. אסור להגיד את זה בכל, אבל זאת האמת. זה מגילת אסתר מספרת. כן, שיהודים, תתן לך לעשות הברית. יש שם סינים וטורקים וכולם, כולם מתים להתאמה במרחב.
אתה מצב קצת של
החרדים
בארץ
ישראל,
הם בעד הארץ,
כלום בעד המדינה. אין מה זה בעד הארץ המדינה, זה מילים, אלה הם מילים ריקות.
גם החרדים בישראל זו
כפולה. כן ולא, זה לא אותו דבר. זה לא אותו דבר, בגלל שהם, תשאל אותם, הם בכל ליבם ובכל נפשם, הם בעד העם היהודי, בעד שהעם היהודי יצליח ויגדל ויסגשג.
לא, גם האמריקאי שגם אליי קוד רוצה
ש... כן, אבל יותר חשוב לו שהעם היהודי יסגשג ויצליח. לא בכל מקרה זה נמצא באימוד. הנה, פולארד, ג'ונתן. לא, גם יהודי חילוני יגיד לך שהיהודים בליכוד הם אחים שלו, הם אחים שלו, הם חלק מהסיפור. כמובן, אני יותר חושב על אנשים קרובים אליי, כל אדם יש גם, כל אחד גם דואג למשפחה שלו יותר מאשר אנשים זרים. אבל המוסלמים זה סיפור מורכב, כי באופן כללי הדתות לא יוצרות עמים. עם היהודי הוא מיוחד בזה שהסיפור הדתי יוצר את העם. זה הסיפור של יציאת מצרים.
הוא נולד לתוך
העם והדת הולכים ביחד. באופן עקרוני, העמים, עם הערבי מכיל נוצרים, מכיל מוסלמים, ואף אחד לא מסתפק בשאלה הזאת. לצורך העניין, העם האיראני הוא לא ערבי, הוא עם אחר, הוא מבני יפת בכלל, והם מוסלמים. כן, גרמניה הייתה, העם הגרמני חי כבר לא יודע כמה שנים בגרמניה, הוא היה עובד אלילים, הוא נהיה קתולי, אחר כך נהיה פרוטסטנטי, אחר כך נהיה חילוני, אחר כך נהיה עוד פעם עובד אלילים בזמן הנאצים, סוג של, והיום נראה לי שהוא הפך להיות למוסלמי. וכל זה לא משנה את הזהות שלו כעם גרמני.
לא, אבל מוסלמים באירופה...
עכשיו אני מסכים איתך שהאיסלאם יצר בעיה מסוג אחר, שונה קצת.
דומה ליהודים, הם היום... יש
רבעים מוסלמים ב...
אני לא מתווכח, אני לא מתווכח וזה לא הנושא שלי. אני רק אומר, תבין שהאיסלאם יצר היום איזשהו מאבק חדש, איזשהו סיפור חדש של מאבק עם המערב וכו'. באופן עקרוני, הדת האסלאמית, כמו הדת הנוצרית, לא יוצרת עמים. היא לא מגדירה עמים. והעולם מתחלק ללאומים ולא לדתות. כן? מדינה, לבנון כמדינה מכילה גם מוסלמים וגם נוצרים, שניהם ערבים, כולם ערבים, וזה בסדר. ושוב, פרצה מלחמת אזרחים באיזשהו שלב. יש פה איזושהי התעוררות מוסלמית שיצרה בעיה. אבל אני לא יודע עדיין אם יש פתרון לבעיה הזאת או לא. אבל הבעיה היהודית היא בעיה אחרת, היא הרבה יותר שורשית.
באירופה,
הוא גם מרגיש תשובה בשביל חודל ערבים. כן, אבל עמים ערבים נלחמו. לצורך העניין, היו מלחמות בין מדינות ערביות, מדינות נוצריות. גרמניה וצרפת נלחמו בתקופה ששניהם היו קתולים. אף אחד לא חשב, לא הייתה בהם המלחמה הזאת.
היו יהודים שתי מדינות מסתורת שגם ביניהם.
יכול להיות, היו דברים כאלה בזמן בית ראשון. בזמן בית ראשון. אבל היהודי, לא. אף אחד, אף חייל גרמני נוצרי, לא היה לו... לא הייתה לו בעיה להרוג את...
לא, לדבר יהודי.
יהודי שנמצא בצבא הגרמני, היו דברים כאלה במלחמת העולם הראשונה, ופוגש בחזית, שוב, זו סיטואציה לא קיימת במציאות, כי בקרב אתה לא פוגש בן אדם שאול אותו איך קוראים לו, ובין כמה אתה, ואחר כך, קודם אתה הורג אותו לפני שאתה שואל אותו את השאלה. אבל ברמת העיקרון, יהודי שמשרת בצבא הגרמני, פוגש בחזית יהודי שמשרת בצבא הצרפתי, יש מקום שהוא הולך להרוג אותו כי הוא גרמני וצרפתי, הוא הרבה יותר יהודי. ודרך אגב, מי שאלה את השאלה הזאת בדורנו בצורה מאוד חזקה בארצות הברית, זה ג'ונתן פולארד. ג'ונתן פולארד הוא יהודי שישב בסיטואציה מסוימת, והייתה לו שאלה אינטרס יהודי מול אינטרס אמריקאי, והוא החליט שהאינטרס היהודי קודם. ולכן, ובצדק רב, האמריקאים החמירו איתו מאוד מאוד. בגלל שהוא פתח שאלה שאסור לפתוח אותה. זה לא, אי אפשר להתמודד עם זה. ואמריקה היא לא מדינה כמו עמים אחרים. אין שם, אין, העם האמריקאי הוא לא... עם שקיבוץ גלויות גם. זאת אומרת, אז יהודים נמצאים בכל מקום באמריקה, באופן תיאורטי יכול להיות יהודי נשיא ארצות הברית. זה כמעט, זה היה מדובר על זה פעם. כן, היה מועמד לסגן נשיא ארצות הברית בשם ג'ו ליברמן. עכשיו, באמריקה, מועמד לסגן נשיא, הוא הופך להיות נשיא אוטומטית. אם הנשיא מת או לא משנה מה קרה לו. לא רוצה להזכיר את המילה נבצרות כדי לא לעורר שיח...
שבעה אובמה מהנשיא.
אתגר האמריקאים? לא, לפחות רשמית, ואני גם לא יודע אם אין ראייה אחרת, כמו יש המונים, הקושים ברובם ככולם הם אמריקאים, עד הסוף. הם אמריקאים לגמרי. יש להם בתוך הסיפור האמריקאי, יש קרע בין שחורים ללבנים, מאיפה הוא נמצא בכל דור ודור, זו שאלה אחרת. אין ספק שהזהות של מרטין לותר קינג היא זהות אמריקאית ברורה. הוא היה זה שהרים את הדגל של לא שחרור, אלא שוויון לשחורים בארצות הברית, לפני כמה עשרות שנים. אם אני לא טועה, שנות ה-50. עכשיו, אבל היהודים בעצם מהווים בעיה בכל מקום שאני זה. עכשיו, אנחנו היהודים החרדים, יש לנו פה באמת מערכת מורכבת. מצד אחד חשובה לנו מאוד 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 להגדיר את הגדרת הזהות שלנו, וזו חשיבות עליונה מסביב ליהדות במובן העמוק שלה, שזה הברית עם השם. אנחנו לא יכולים לוותר על חג המצות. כן? והדבר הזה הוא מבחינתנו כתפיסה אסטרטגית, כתפיסה חינוכית, כתפיסה מהותית, כן? לקבל את הגדרת, את הסיפור היהודי החילוני, זה בלתי אפשרי. מצד שני, אנחנו מבינים שמתנהל בעולם סיפור יהודי גדול, שכולל את היהודים כולם, ואנחנו מבינים שבתוך העם היהודי אנחנו מיעוט, ואין לנו את הזכות לתבוע, לנהל אותו. אנחנו מבינים היטב את גבולות היכולת והכוח והצדק. ולכן אנחנו מקבלים שמתנהל סיפור חילוני, שאנחנו מצד אחד לגמרי לגמרי חפצים בהצלחתו, לגמרי לגמרי רוצים שהוא יצליח, וזה ברור לגמרי. גם בגלל שזה קשור לחיים שלנו לגמרי, אבל גם בגלל שזה יהודים, והיהודים מעסיקים אותנו תמיד. ומצד שני, אנחנו חשוב לנו לשמור על זהות. איפה קו הגבול הנכון? אין לזה תשובה מדויקת, אבל זאת הבעיה. זאת הבעיה. ואני חושב שנכון לדבר על הדברים במפורש. אפשר להתווכח אם אני צודק או לא צודק. רוב האנשים לא מאמינים בחינוך מורכב. אני חושב שאין מנוס מלהגיד את הדברים בצורה המלאה שלהם. כן, הסיפור של העם היהודי שהקדוש ברוך הוא מנהל כבר 100 שנים. וקראו ב-100 שנים האחרונות שני סיפורים מדהימים. אחד מהם הוא גם סיפור נורא במובן הנורא של המילה. כן, הסיפור של שואת יהדות אירופה והסיפור של הקמת מדינת ישראל, הם שני סיפורים שהם מלמדים שהקדוש ברוך הוא מוביל סיפור של העם היהודי. כן, ככה מספר בן גוריון מספר את זה, שבשנת 1942, תשע"ב, הוא פוגש, דופק בחדר שלו, במלון, בשבת בצהריים, יהודי שבא מאירופה הבוערת, שקראו לו הרב אהרון קוטלר.
מי זה היה? בן גוריון
הגיע? כן, מי זה היה, אתה שואל?
בן גוריון, אתה
מבין. אני הכרתי חתן שלו לשעבר. מה? כן. רבן קוטלר הגיע אליו, אומר לו, תדע לך, היטלר שורף את כל היהודים באירופה. בעיניי ראיתי. חייבים לעשות משהו. הוא אומר לו, מה נעשה? הוא אומר, בוא נקים אספה. שכל הארגונים היהודיים כולם, מכל הסוגים, ישבו ביחד ונחשוב מה אפשר לעשות. אם לא ננסה, ודאי לא נגיע. לנסות חייבים. אמר לו, אתה מוכן לשבת ביחד עם יהודים רפורמים? אז הוא אומר, אם אנחנו נתאסף באספה, שהמטרה שלו היא להציל את היהודים מהרצח הנאצי. אנחנו לא נעסוק שם להגדיר מה היהדות, לא נעסוק שם לקבוע שאלות הלכתיות, נעסוק בשאלה הזאת, כולנו יהודים. הוא לא שאל, הוא בא, צעק לבן גוריון שצריך לעשות משהו. בן גוריון אמר לו, ככה אמרתי לו, כן, אבל בלי הרוויזיוניסטים. בלי הרוויזיוניסטים, בלי חירות. בן גוריון אמר לו, אי אפשר עם הליכוד. בלי נתניהו, כן, עדיין לא ידעו את השם של נתניהו, הוא היה אומר לו, רק לא ביבי. אבל הוא אמר את זה, הוא הסביר, הוא אמר שהוא צודק הרב קוטלר.
למה לא עשו את זה?
מה?
למה לא עשו את זה?
זה לא מציא אותי. קודם כל עשו ארגונים כאלה, היה כאלה אספות, אני לא יודע בדיוק מה קרה שם. אבל הרעיון הזה הוא פשוט, כן? אם מדובר על השאלה איך מקיימים את החיים היהודיים וכו' וכו', חשובים לנו חיים של כל יהודי.
מה הסיפור הזה אומר? שבן גוריון לא אכפת לו שיסרפו יהודים?
הוא לא של אכפת. בן גוריון, תראה, אני לא יודע להגיד לך...
לא, אבל הכי חשובים יותר מה שקורה ליהודים באירופה. פה מה שקורה פה חשוב לא יודע.
אני לא יודע אם זה נכון. אני לא יודע אם זה נכון. מה שהוא אמר בעצם, מה שהוא אמר, והוא הסביר את עצמו, הוא אמר שעם הרפורמים אפשר לעשות עסק. צודק הרב קוטלר, שהרפורמים יבינו מה מדברים פה ומה לא מדברים פה. אבל הרוויזיוניסטים ינצלו כל אספה בשביל לעשות. כן, אבל... אני לא חושב שזה נכון, אני חושב שהצד השני עושה את זה. לא משנה. אבל שוב, הסיפור הזה של חג המצות, של יציאת מצרים, החודש הזה לכם ראש חודשים, אם תשרי, הוא מעמיד אותנו היום במורכבות הזאת יותר מתמיד. שאנחנו חייבים להחזיק שני מעגלים שבתוכם אנחנו שייכים. האמונה בהשם והאמונה בתורה היא שורש לכל מה שיש לי. ואני, כן, אני מבין שהקדוש ברוך הוא בקרת ברית עם עם ישראל, עם ישראל כולו נמצא כאן, היהודים החילונים שאנחנו חיים איתם היום, הם אחינו, עצמנו ובשרנו, ואנחנו מבינים שכדי שהם יתקרבו להשם, צריך להיות תהליך מורכב שאנחנו לא יודעים איך לעשות אותו. ואנחנו צריכים להחזיק את שני המעגלים בו זמנית. זה תפקידנו.